שמעתי פיזב ואיבן ערי מסכנות. הנה הכתוב אומר ואיבן ערי מסכנות בפרו את פתאום ואת רמסס. יש להבין, הלא פתאום ורמסס משמע שהם ערים יפים, וערי מסכנות משמע שהיא עניות ודלות, וגם מלשון סכנה. וכן יש להבין במה ששאל אברהם אבינו עליו השלום, ויאמר במה אדע כי ירשנה, ומה השיב לו הקדוש ברוך הוא? כתוב ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. לפי הפשט קשה להבין, היות שהשאלה הייתה שהוא היה רוצה בטוחות על הירושה, ולא נראה שום בטוחות בתשובה שהקדוש ברוך הוא השיב לו כי זרעך יהיו בגלות. ומשמע שזה היה תשובה מספקת עבורו. כאן רואים כי אברהם, שהיה לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא בעניין אנשי סדום, היה לו ויכוח ארוך עם הקדוש ברוך הוא, וכל פעם אמר אולי. וכאן כשהקדוש ברוך הוא אמר שזרעך יהיו בגלות, כבר קיבל זה בתור תשובה מספקת, ולא היה לו שום ויכוח לומר אולי, אלא שקיבל זה בתור בטוחות על ירושת הארץ.
זאת אומרת, למה הגיע זרעך בארץ לא להם? למה זה ההבטחה שיהיו לו בנים ככוכבי השמיים? למה שדרכו יצליח על ידי זה שיורדים לגלות? במה גלות כל כך מיוחדת במשהו, כשעוברים אותה אז מגיעים לשמיים, ואי אפשר להגיע לשמיים אלא לא דרך הגלות. מה קונים בגלות שאי אפשר בצורה אחרת לקנות? שגלות היא ההפך ממש לגמרי מהמטרה שאליה מגיעים. למה הדרך למטרה היא ההפוכה לכיוון, מהכיוון למטרה? כמה שיותר הולכים לקראת המטרה, יותר הולכים לכיוון ההפך. זאת השאלה שלאברהם אבינו זה היה ברור ולנו לא, וזה הוא רוצה לברר. הולכים ההפך בדרך למטרה, שכל הזמן אני רואה שאני יורד, שאני נחלש, שאני יותר מקולקל, שאני לא שאני עוזב את הדרך, אבל בשלבים שאני עובר אני מרגיש את עצמי כל פעם יותר גרוע. גם איך שאני דן את עצמי, וגם איך שאני מרגיש את עצמי, ברגש ובשכל, אני רואה את עצמי לגמרי ההפך מהדמות שאני מצייר לעצמי מה אני צריך להיות אם אני מגיע למטרה. ואני לא יכול להאמין לפי הרגשה ולפי ההבנה, מה שיש לי, מוח ולב, אני לא יכול להאמין להם שאני הולך למטרה, לקראת המטרה. וכאן אברהם אבינו, זאת אומרת הראש של כל המסלול הזה, שלא ידע איך מגיעים למטרה, היה חסרה לו ההבחנה הזאת. ברגע שאמרו לו שאתה זהו, אל תדאג, הם יורדים, זאת אומרת, או אתה בעצמו, כי זה, או בנים שלו, הוא בעצמו, זה לא חשוב. כדי להגיע למטרה, אתה יורד לגלות, אז הוא נרגע שזהו. אם כך, אז הכל יסתדר.
ולפי זה יש להבין את התשובה הזו, וכן יש להבין מה שפירש הזוהר הקדוש על הכתוב ופרעה הקריב. הוא מפרש שהוא הקריב אותם לתשובה. הייתכן שפרעה הרשע ירצה לקרבם לתשובה?
זאת גם כן עוד קושיה בתוספת לקושיית אברהם, לא קושיית אברהם שיש לנו על אברהם, כן? שכתוב שפרעה, שדווקא כוח הרע מחביא היצר רע, האגו של האדם, שכאילו זה ממש היינו בשמחה מתפטרים ממנו, אז בעצם לא, הוא מיועד כדי לקרב אותנו למטרה, שדווקא על ידו אנחנו מתקרבים. זאת אומרת, שוב אותה הסתירה, שכמה שנמצאים בהרגשה של הגלות ונראה את הדרך הפוכה, זה לא נכון. על ידה מגיעים למטרה, לגאולה. תוספת למה שהיה קודם, הדרך שנראית ואיך שהיא בעצמה, שני דברים ההפוכים. כן.
ולהבין כל זה, יש להבין את מאמר חז"ל, וזה לשונם. הדריש רבי יהודה, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה?
גם זאת אומרת כלפי צדיק ורשע, זאת אומרת תלוי באיזה הבחנה האדם נמצא. כן? אישית, פרטית, סובייקטיבית שלו, לפי זה הוא מסתכל על מה שעבר, ואחד אומר זה חוט השערה, ואחד אומר זה הר גבוה. איך זה יכול להיות? הרי כולם עוברים אותו דבר, כדי לעלות מתחתית ההר להר, מאפס למדרגה הגבוהה ביותר, מדובר כאן על גמר התיקון, לעתיד לבוא כתוב, מביא קודשי בריך הוא ליצר הרע שוחטו לפני כוח צדיקים ולפני רשעים. אז איך יכול להיות שיהיה הבדל כזה גדול בדרך, בדרך שאחד חושב זה חוט השערה, אמר כן, מה לא עברתי? לא עברתי כלום. והשני זה הר גבוה נוראי. כן. ומה אומרים? כנראה צדיקים אומרים. מה צדיקים אומרים? הרשעים נדמה להם כחוט השערה, שמה? בכיף עברו, מה? כן? והצדיקים, אז היה להם כהר גבוה. מסכנים. למה לצדיקים זה כל כך קשה לעבור? הרשעים עברו בשקט, בקשת, בכיף. לא נכון? למה הם שניים בוכים? זה עוד שאלה. כן? כאילו הצדיקים צריכים לבכות. כן? כי הם ממש עברו דברים כל כך קשים. הרשעים צריכים לשמוח, אבל שניים בוכים. אבל מה כתוב בסוף? הללו בוכים והללו בוכים, צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש את הר גבוה? ורשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השיער? זאת אומרת ש... אבל איך הגיעו לעתיד לבוא? לגמר התיקון. שלא יוכלו לכבוש את זכות השיער. זאת אומרת שיש כאילו שני מכשולים. חוט השיער והר גבוה. הר גבוה כן עוברים. וחוט השערה אי אפשר לעבור, אבל כשלא עוברים אותו גם כן מגיעים וזה לגמר התיקון, ואז בוכים על זה שלא עוברים. אז איך יכול להיות איזה גמר התיקון הזה שבאים עליו ובלי לא לעבור את החוט השערה? או חוט השערה זה משהו ש לא חייב להיות, כאילו לא חייבים להצליח בו כדי להגיע לעתיד לבוא. נראה. כן,
אם זה לעתיד לבוא אחרי
גמר
תיקון, אז יש שם רשעים.
זה בסדר, זה הוא מחשה עוד מעט בזה. נכון. לא, הוא יכול להגיד לעבר למה שהיה מקודם. ודאי שבגמר התיקון כבר אי אלה נקראים על שם העבר. בגמר התיקון ודאי כן, כולם צדיקים גמורים. כן, בבקשה.
והמאמר הזה כולו מוקשה. א', אם כבר שחט את היצר הרע, מאיפה יש עוד רשעים? ב', צדיקים למה בוכים? אדרבה, היו צריכים לשמוח. ג', איך יכול להיות שתי דעות במציאות בזמן ששניהם כבר הגיעו למצב של אמת? שהמאמר הזה המדובר הוא בעתיד לבוא, שאז בטח מצב של אמת, ואיך יכולים להיות שינוי במציאות במרחק הזה מבין חוט השערה להר גבוה?
נקרא
שוב את הפסקה הזו? נקרא שוב פסקה אחרונה. והמאמר הזה כולו מוקשה. א', אם כבר שחט את היצר הרע, מאיפה יש עוד רשעים? ב', צדיקים למה בוכים? אדרבה, הם היו צריכים לשמוח.
אם רכשת, עברת תנאים כל כך קשים, הגעת לסוף הדרך והגעת למה שרצית, אז דווקא ההפך, זה צריכה להיות שמחה. למה בכי? בכי זה זמן, זה מצב הקטנות כאילו. נו.
ג', איך יכול להיות שני דעות במציאות בזמן ששניהם כבר הגיעו למצב של אמת? שהמאמר הזה המדובר הוא בעתיד לבוא, שאז בטח מצב של אמת. ואיך יכולים להיות שינוי במציאות במרחק כזה מבין חוט השערה להר גבוה?
אני זוכר, הייתי את הרבי אולי כמה חודשים, היה שלושה, ארבעה חודשים, והוא נתן לי את המאמר הזה לקרוא. בדווקא זה כמו מהמחברת של בעל הסולם, בכתב של בעל הסולם. זה ממש היה, קודם כל הכתב עצמו, זה נוראי. אבל לא כתב בעל הסולם, כשהוא כתב, אבל כזה מאוד, אני זוכר, לא זוכר, האמת שאין לי. הוא נגמר לארגינה, לא אני זוכר. שלא. אז זה בהחלט, אי אפשר להבין כלום מהשאלות האלה. נו.
הוא פירש זה עם מה שאמרו חז"ל. אמר רבי יעקב, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיה, של הכביש, ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר, הווי מושכי האבון, הוי מושכי האבון, בחבלי השב, כעבות העגלה חטאה. אנו צריכים לדעת כלל גדול, שהעבודה שלנו, שניתן לנו שיהיה על בסיס של על בסיס אמונה למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין אנו ראויים למדרגה גדולה. משום זה ניתן לנו שניקח הכל בכלי של האמונה, וזה נדמה לנו לבחינת שופלות ופחיתות ערך, והאדם מצפה מתי נוכל לפתור את עצמו מהעול הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת. אלא הוא מדרגה גדולה וחשובה מאוד, שאין סוף ותכלית לרוממותה. ומה שנראה בעינינו לבחינת שופלות הוא מסיבת הרצון לקבל שבנו. והרצון לקבל יש להבחין בו בחינת ראש וגוף, שהראש נקרא ידיעה והגוף נקרא קבלה. ומשום זה כל מה שהוא נגד הידיעה נבחן אצלנו לבחינת שופלות ומעשה בהמה.
אם יש שאלות, בבקשה. אם יש שאלות, מה, אני אעבור שוב על מה שאת קראת? אתה נותן כאן איזה ידיעה סבטית. נו, נו. מה?
כותב כדי
שנדע
הכל.
לא, תקרא חלק שנוכל להבין מה התפעה. קום פיוט,
קום
בית,
אנו צריכים לדעת.
תקרא, אנו צריכים לדעת.
אנו צריכים לדעת כלל גדול, שהעבודה שלנו, שניתן לנו, שיהיה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, זה מטעם שאין לנו ראויים במדרגה גדולה. ומשום זה ניתן לנו שניקח הכל בכלי של האמונה.
זאת אומרת שאנחנו לא מסוגלים להיות בידיעה על משהו גדול, אז נתנו לנו את זה, לרחוץ את הדבר הזה באמונה, ש שאז ככה אתה לא יכול, אתה לא יכול להבין, אז תאמין. זה מה שקורה לנו בעולם שלנו. כן? תאמין לי. אתה אומר למישהו, אתה לא תופס, בסדר, אבל מאמין וגמרנו. משום מה לך להתאמץ. אז ככה הוא שואל, האם אמונה למעלה מהדעת זה אותו דבר, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס מה זה רוחניות, זה גדול, אינסופי, אני לא מסוגל, אז יש לי כלי אחר, יש לי הזדמנות אחרת, יש לי אפשרות אחרת להתקשר לזה באמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין פטנט במקום ידיעה, במקום תפיסה. אז הוא אומר לו כך, כמו שאנחנו חושבים, לכלי של אמונה זה לא מה שאנחנו חושבים שזה אני סותם עיניים ומאמין. מה זה מאמין? הולך עם הידיעה שלך כאילו שזה הידיעה שלי. לא, אלא זה משהו אחר. זה כלי שהתברר לנו רק בעולם הרוחני, מה זה באמת למעלה מהדעת, שזה ידיעה ברורה והרגשה והשגה, ורק זה נקרא כך, אמונה למעלה מהדעת, כי רוכשים בזה כוח הבינה שנמצאים למעלה משום פנייה עצמית. לכן זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אבל זה כלי שמאוד מורכב, מאוד חשוב, כלי כלי מאוד רציני, לא שאצלנו עניין של אמונה זה קשור לאיזה מין קלות וחוסר חשבון וחוסר הבחנות. אמונה למעלה מהדעת זה כלי מאוד מאוד מבורר, מאובחן, כן. דעת זה דעת, זה דעת של אדם, דעתו של אדם. מה שהוא מבין, מבחין בשכל שלו. כן.
למה הוא
מדמה
יצר
הרע בהתחלה
לחוץ
של הכביש ואחר כך להבותות לעגלה? למה? בגלל שזה מציאות. בהתחלה נראה לי שזה כלום. מה אתם עושים כאן? הייתי כאן לפני 10 שנים, קראתם אותו מאמר פייבב, שוב דיבר, עכשיו אחרי 10 שנים הגעתי עוד פעם לבקר מה איתכם. אני רואה אתם שוב עובר אותו דבר, שוב מדברים על אותו דבר. אבל כמה אפשר? מה, תפסיקו, זה מה זה, טמטמתם, זה כל החיים, יש עוד משהו לעשות. זה אדם ש בהתחלת הדרך חושב שבאמת מה זה, זה כלום לקפוץ מכאן לשם. הוא לא מבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר על העולם ההפוך. הוא מדבר על מה שקורה אחרי המוות. שאדם נמצא לשם, נכנס לשם, כאילו באמת דרך פתח של גיהנום. דרך פתח ש נכנסים בגוף אי אפשר להיכנס. וביטול מיוחד של כל ההבחנות ששייכות לגוף. לכן, ומה זה גוף? בתחילה זה נראה שזה זה כלום. זה רק הרצונות שיש מלכתחילה. מלכתחילה אנחנו באים עם הרצונות קטנים, דלוקים לרוחניות. נראה לנו ש אותות וזהו. אחר כך מתחילים להבין שזה לא פשוט, שזה הרבה הבחנות אנחנו צריכים לעבור. אי אפשר לקפוץ בלי לברר הבחנות האלו. ואז זה נראה כהר גבוה, שמלא אירועים וקושיות וכל דבר צריך לעלות, ואחר כך יש גם כן ירידות ונפילות מהר ושוב עליות. ועד שלא עוברים כל זה אז לא זוכים. לכן הרשעים בוח, הצדיקים בוחים, איך אנחנו באמת התגברנו? כי זה לא בכוחות האנושיים לעלות על ההר. והרשעים שלו הלכו בדרך, איך הם הגיעו לעתיד לבוא אני לא יודע, אבל הם לא עברו כל הקושיות האלו. אז נדמה להם שזה חוץ השערה. מה זאת אומרת, אפילו על זה לא יכולנו ככה לקפוץ מעליו ולהגיע למטרה. זה מה שנראה לאדם בתחילה. איך שזה נראה בסוף אני לא מבין. נקרא ונראה. בסדר?
אנחנו ממשיכים בעמוד קי"א, ט"א, פסקה ראשונה. ובענד יש לפרש מה שאברהם אבינו עליו השלום שאל הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשל? כי איך יהיה מציאות שיוכלו לקבל עליהם עול האמונה, היות שזהו נגד הדעת, ומי יכול ללכת נגד הדעת? אם כן, איך יהיה מציאות שיזכו לאור האמונה היות שכל השלמות תלוי רק בזה.
אנחנו יודעים שיש אור חסדים ואור חוכמה, כלידי השפעה וכלידי קבלה. אם אנחנו רוצים לדעת ולקבל את המציאות הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל אותה בכלים דקבלה, להשתמש בהם. כל האור אינסוף חייב להיכנס בכלי שלנו. זה נמצא בסתירה גמורה עם האמונה, עם הכלים דהשפעה, ששם זה אין שום רצון לקבל. כל הכלי הוא מיועד רק להשפעה, לנתינה, נקרא כלי של אמונה, לכן נקרא אמונה הפוכה מדעת. דעת זה ידיעה, אמונה זה אמונה. כביכול הם מתנגשים זה בזה, לכן בעולם שלנו יש התנגשות בין מדע לדת, שמי שדתי הוא דתי ומי שמדען הוא מדען. איך יכול להיות מדען דתי? תמיד זה באיזה מין מציאות מקובטת, לא ישרה, שאם יש דת, אמונה, אין שם מקום לשאול, והפוך. אם הכל ידוע, שואלים ומקבלים תשובה, אין שם מקום לאמונה, במה להאמין. אם הכל ברור, אם הכל נמצא כתחת החוק, אז כאן זו הייתה השאלה, איך יכול להיות שיקבלו על עצמם אמונה, איך יהיה מציאות שיכולו לקבל עליהם על האמונה, היות שזהו נגד הדת, ומי יכול ללכת נגד הדת ובשביל מה ללכת נגד הדת? האם זו הדרך? אם כן, איך הם מציאות שיוכלו לזכות לאור של אמונה? על מצד אחד אמונה צריכים, היות שכל השלמות לא תלוי רק בזה, באור דחסדים, בהשפעה. אם לא מגיעים להשפעה, לא יכולים אחר כך לעשות פעולות ולקבל ממנה להשפיע. האם באיזשהו שלב השפעה וקבלה הם מנוגדים וצריכים להפסיק להשתמש עם כלים דקבלה כדי לרכוש מקודם כלים דהשפעה? למה יש שני סוגי כלים האלו? למה זה בנוי בצורה כזאת שחייבת להיות התלבשות זה בזה? וכל זה הוא יברר. אבל יש על זה הרבה שאלות שאנחנו לא התעמקנו בהם, ואנחנו יכולים להתבלבל בהם מהר מאוד. כלי דאמונה זה בכלל לא מובן לה, זה דבר שלא קיים בעולמנו. נמשיך.
ועל זה השיב לו הקדוש ברוך הוא.
על מה? איך אפשר לזכות לכלי זה אמונה? שלאברהם היה זה מאוד מאוד חשוב. האם כי הוא נקרא אף האמונה, הוא מתכונת חסד? חסד זה כמו בינה, כף ימין. האם קודם רוכשים כף ימין, הבנים שלו שהוא מוליד אותם, לידה זה רק על ידי רצון לקבל, לא על ידי רצון להשפיע? זאת אומרת, בטוח שבבנים שלו יהיה האביות יותר גדולה. אם יהיה האביות יותר גדולה, אז מגיע להם קודם תיקון של אמונה, או ש איך הם השתמשו בכלים שיגיעו עליו, עליהם כלים לקבלה. הם קודם צריכים לתקן אותם בהשפעה. על זה הוא שאל. בסדר, זה אני מוליד בן. בן הזה יש לו אביות יותר גדולה ממני. הוא על אביות שלו הנוספת ממני יקבל קודם תיקון של אמונה או לא? אז בורא אומר לו, אל תדאג, כן. אז הוא נרגע. עכשיו יש בעיה של אצלנו. למה צריכים קודם את זה? תקרא.
ועל זה ישיב לו הקדוש ברוך הוא. ידוע תדע שהם יהיו בגלות. שפירושו שהוא יכין קליפה, שהוא היצר הרע, אדם בלי העל, שהוא פרעה מלך מצרים. שאותיות פרעה הוא אותיות עורף. כמו שאמר הארי ז"ל, שפרעה הוא בחינת עורף נצר ים. שהיה מוצץ את השפע שיורדת לתחתונים. עם השאלה שלו, שהוא בא ושואל, מי השם אשר אשמע בקולו? ותכף עם השאלה הזאת, כבר נמצאים ברשות הקליפות. כמו שאומר הרמב״ם, מה שכתוב, אל תפנו לאלילים. עם הפנייה לבד, היינו עם השאלה לבד, כבר עוברים על הלב, זה לא תפנו.
ועל זה ישיב לו קודשי בריחו, ידוע תדע וכו', שהם יהיו בגלות, אל תדאג. שפירושו, שאל תדאג, אני הכנתי להם קליפה, שיצרה, שנקרא אדם בליעל, שנקרא פרעה, שהכובד הזה, ההר הגבוה הזה שהכנתי להם, אני אפיל אותה הר עליהם, ואז אתה מבין שהם יצליחו להגיע למטרה. אברהם אמר תודה רבה, עכשיו הכל בסדר. למה? כי להם מישהו מוצץ להם את השפע מאחור עם כל מיני שאלות נוקשות, מה ומי וכן הלאה, אשר אשמע בכל השם בשביל מה אני צריך וכן הלאה. בקצור, שתררו בבנים של אברהם, זאת אומרת בנו כל מיני שאלות וצרות ודברים שמקשים על הדרך, שנרצה לפנות לכל מיני אלילים, וברוך השם שיש לנו את כל הדברים הללו. זה, בזה אברהם מבין את הבורא, רק אנחנו לא מבינים. הלאה.
בעיות
לא מספיק לך מה שנאמר.
מה זה השאלות האלה?
שאלות שמתעוררות בנו, כל מיני שאלות נגד ההשגחה, ייחודיות הבורא, צדקת הדרך, בכלל, כל מה שיש באדם, כולל אישה וילדים ומציאות בעולם הזה, הבהמית, הכל מה שמנתק את האדם מחיבור עם הבורא. מה אברהם שאל? הם הגיעו לגאולה? כן. מדובר על הבנים, לא על אברהם. אברהם נמצא בחסד, הוא נמצא במצב המתוקן. לא היה בו כביכול מצב המקולקן. עכשיו צריכים להוליד בנים על ידי הרצון לקבל. אז הוא שואל, יש להם סיכוי להגיע למטרה? אל תדאג יהיה. למה? הרצון לקבל שהם נולדים בו הוא מאוד מתוחכם. יש בו תוכנה פנימית כזאת שהוא מביא את האדם למטרה. או-הו. איך? כך. הפרעה הקריב. אל תדאג. הרצון לקבל הוא הביא להם צרות, הוא הביא להם קושיות ושאלות, הוא ייתן להם כל כך עיסוק ובכאלו אופנים שזה יביא אותם למטרה. רצון לקבל יביא אותם למטרה. כן, אל תדאג, ככה זה יקרה. למה? דווקא על זה שימצוץ מהם כל ההשגות והבנות והפיל אותם אלף פעם לממש לכל מיני מצבים נוראים על ידי זה, ודווקא מתוך זה, ואי אפשר אחרת אלה דרך כל הבעיות האלו, הם יגיעו למטרת הבריאה. הם צריכים למשהו עוד חוץ מרצון לקבל? העיקר זה רצון לקבל. למשהו עוד שירצו, או לא, לא יצטרכו, סליחה. יצטרכו, אז יהיה להם. העיקר שיהיה בהם פרו. זה כביכול מה שנשמע מכאן. הפרו מקריב, זאת אומרת, הוא יודע איך לקריב את האדם לבורא, ויש לו כל הכוחות לזה, תוכנה פנימית, איך להביא את האדם לזה, ואברהם אז ישמח, שמח, ברוך השם, אם הפרו ייקח אותם, את הילדים שלי, אני אשקט רגוע. נכון או לא? מה שמה כך? לא? כזה משמע. משתמע. כן.
אמרנו שקליפה זה להשתמש בבורא על מנת לשבל, אבל פרעה מבטל את מציאותו.
הוא אומר,
מי השם?
אתה עכשיו הולך לקושיות, מה שפה, פרעה יודע מה לעשות, מה אתה שואל? הוא יודע, אתה לא מבין, הוא יודע מתי לשאול ומה לשאול.
למה
זה
נשאר שהוא מקרב?
אז אתה לא, אז אתה לא חכם כמוהו, אתה לא מבין שעל ידי זה, על ידי זה שהוא שואל בשביל מה בורא לכם, אז על ידי זה הוא מקרב. אתה לא מבין, הוא כן מבין. זה שמתוררים כאלה שאלות בנו, מתוררים מהפרו, הם מעוררים אותנו דווקא לחיפוש ולביקורת, לבירור. זו הצורה שאנחנו יכולים דרכה לבוא לתיקונים. אתה יודע, תגיד לי בן שלך, תעשה לי משהו, הוא לא ירצה, אבל תגיד לו, אל תעשה, מיד התחיל, זה ימשוך אותו. האיסורים הם יותר מושכים, הסתרה היא מושכת יותר מגילוי. ולכן בצורה כזאת מוסווית דרך אחוריים הוא מקדם אותנו. הבורא נמצא בפנים מאוד. כן.
תראו שבאברהם התעוררה שאלה איך ידע כי היא רשנה. אברהם כביכול לא צריך
לא, אברהם לא שאל על עצמו, הוא שואל על התוצאות. אברהם זה חסד, אין לו על מה לשאול. חסד לא שואל את עצמו, חסד שואל על כל היתר. הרצון שעל ידי חסד צריך להתקן. אם הרצון של אברהם לא היה חסד, אז לא היה שואל. איך להגיד, חסד רוצה בתיקון, בדביקות, ואם מתעורר אביות, נמצא לידו אביות, אז שואל מה עם האביות הזאת. זה בעצם שאלת אברהם. נו.
שיחה
לה? אסור לנו, זהו?
לא, לא, אני לא חזמן את החבונות.
בוא נראה עוד משהו, אם אתם מסוגלים.
אז אנחנו ממשיכים בקופ י' א', טור א', פסקה שלישית, והיות שעשית רע אחרא. והיות שעשית רע אחרא רוצה שתוכל לנוק שפע מהקדושה. ומה היא עושית אז שתוכל לנוק שפע מהקדושה? וזה שאומר לנו הכתוב, ופרעו הקריב. מפרש הזוהר הקדוש, שיקריב אותם לתשובה. ושאל כנן,
איך שייך לומר שפרעו קירב אותנו תשובה? הלא הדרך של הקליפות הוא לרחוק את האדם, לרחק את האדם מהקדוש ברוך הוא. וזה יש להבין הדרך מה שכתוב בזוהר, וזה לשונו: אבל בך את ראשים פשע בתמירו, כי גבנה בחיה דמחי, בחיביה דמחי, והאיל רישיה בן גופיה, ובאסולם כגבנה וכו'. כי הפשע הזה להיותו בתמירו נמצא כוח הנחש דמחי לבני אלמה, והביא מיטה לעולם עודו בכל תוקפו, ואי אפשר להעביר אותו. בדומה לנחש הנושך לאדם ותכף מכניס ראשו לגופו, שאז אי אפשר להרגו. ועוד מאמר יש בזוהר שהנחש כפף לרישה ומחי בזנבי, היינו שלפעמים הוא נותן לאדם שיקבל עליו את עול האמונה, שהוא בחינת למעלה מהדעת, שזהו עניין כפיף לרישה, אבל מחי בזנביה. בזנביה אפשר לפרש בסופו, שמה שכף לרישה היה בכדי שבסופו יקבל בעל מנת לקבל. זאת אומרת, מה שנתן לו מקודם רשות לקבל עליו את האמונה היה בכדי שאחר כך ייקח הכל ברשותו. כי הקליפה יודעת שאין מקום לקבל שפע אלא על ידי הקדושה. וזה פירוש שפרעה הקריב, שדרשו שיקריב את ישראל לתשובה, וזה היה בכוונה תחילה כדי שאחר כך ייקח מהם הכל לרשותו. וזהו שכתב האריזל שפרעה היה יונק כל השפע שהיה יורד לתחתונים, היה יונק מבחינת עורף ומצד הגרון, שהוא מבחינת רישה דגופה, שהיה לוקח הכל בכלי קבלה שלו.
זאת אומרת, כלים דקבלה שנקראים פרעה הם דוחפים אדם שיתקרב לבורא, מפני שהוא מקור התענוגים ומשם אפשר לקבל את התענוג שפע ומזה לחיות. ברגע שמגיעים לבורא שמתכוונים להגיע אליו על מנת להשפיע, אחרת אי אפשר להתקרב. זאת אומרת, בכל הכוונות היפות, הטובות, נקיות, ברגע שמתקרבים לזה, אז מתעורר כוח הנחש באותו רצון לקבל, שמלכתחילה מאפשר לאדם ללכת לרוחניות, ללמוד, לעשות כל מיני פעולות. אבל כשמגיע למצב שיש לו כבר איזה מגע עם האורות, עם הבורא, אז מיד מתעורר כוח הנחש, כוח הרצון לקבל, ו מקבל את זה בצורת על מנת לקבל, ובזה האדם נופל, מתרחק, מאבד מה שהיה לו במגע עם ההשפעה, והפרעה הנחש מקבל מזה רכוש. זה עניין של בנו פתאום ורמסס ערים גדולות יפות לפרעה, שכל פעם רצו להגיע על מנת להשפיע, ולא יצא להם. כל פעם כשהיו מתקדמים נפלו לעל מנת לקבל, היו חושבים על הבורא, על הקבוצה, על הטען, על על ידי לימוד, על ידי כל מיני אמצעים להתקרב להשפעה, מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים להשפעה יותר, מכינים את עצמם, בונים כל מיני מערכות, פעולות, כן? ואחר כך יוצא שהכל בנו בעל מנת לקבל, ואז יש נפילה כללית. וזה מה שנקרא ש פרו יונק מהעורף. אבל ביני לביני נקרא שמקרף אותם לקדושה, אמנם שבסוף לוקח הכל לעצמו, אבל מקרף לקדושה. זאת אומרת, אם לא פרו מלכתחילה, האדם לא היה בכלל מכוון את עצמו להגיע לבורא ועל מנת להשפיע. הבורא דוחף אותו כדי שילך הפרו דוחף את האדם לבורא, שילך לבורא, שיבקש ממנו על מנת להשפיע, ואחר כך האדם מביא את זה לפרו ועל מנת לקבל. כאילו האדם נמצא משרת לפרו, זה נקרא להיות בגלות, בעבדות, בעבדות אצל פרו, שהוא שולח אותך להביא לו שפע מהבורא. זה נקרא שאתה בונה לו ערים יפות פתאום ורמסס. אבל קליפה דוחפת את האדם לקדושה. זה הדבר מאוד חשוב. בתחילת הדרך זה כך. הפרו מקרב לבורא. נו, ומה קורה הלאה?
אנחנו בעמוד קוף יוד א'.
למה נקרא זה פרו?
פרו זה נקרא שאחר כך מוצאת לך מהעורף, שדוחף אותך לך תעבוד על מנת להשפיע קדושה, הכל יפה מאוד, השפעה מצוין, שאתה הולך על זה ומשיג את זה, מקבל בזה איזה הרגשה, יש לך כל מיני דברים טובים, אז מגיע איזה רגע שהוא משנה לך את כל המחשבות, אתה מתחיל לחשוב איך ליהנות ממה שהשגת ובכלל איך ליהנות, וכל מה שהיה לך עובר לכלים דקבלה. הפעולה הזאת, התכנות הפנימית הזאת שבכלים דקבלה, נקראת פרו. הנוסחה הזאת, שלפי זה כלים דקבלה עובדים, זה נקרא פרו. זה לא כוח אחד, זה איזה מין תוכנה שמפעילה את הכוחות. קודם להתקשר לבורא, ללמוד ממנו, להיות קשור עליו, לחשוב עליו, לעשות כל מיני פעולות בקבוצה ובפנים ובלימוד, להתמלות באיזה מין רוחניות בעל מנת להשפיע כביכול להיות, ואחר כך להעביר את הדבר הזה לכלים לקבלה. כל התוכנה הזאת היא נקראת פרו. זה מאוד מתוחכם, שעובד על כל שכבות הרצון לקבל שבאדם, ו אבל זה מקרב לקדושה. במה? האדם מחייב למצוא קשר עם הבורא. מה קורה אחר כך? זה אחר כך, אבל בינתיים זה ככה עובד. ואי אפשר אחרת מרצון לקבל שאדם ילך ויתקרב לבורא, אלא רק בצורה כזאת שרצון לקבל מרגיש שמזה יהיה לו רווח אחר כך. אז הוא נותן לך אפשרות ללכת להפצה ולהשפעה ולמה שאתה רוצה, הוא יודע שיש לו מזה רווח. אז פרו זה הדבר ההכרחי, שבלי ירידה למצרים, בלי ירידה ולא פשוט לרדת אליו, כן, עד שמגיעים עליו מלך חדש כאן במצרים, עד שהוא מתחיל באמת להראות את עצמו כפרו וכן הלאה, עד שהוא מגרש אותם מעצמו. זה תוכנה פנימית שבתוך הרצון לקבל, תוכנה מאוד לא פשוטה להכיר אותה. זה אפשר רק מתוך שעוברים עליה ולומדים אותה תכלס בפועל, איך שהיא ממש עובדת בנו התוכנה הזאת.
שאומרים
שקליפה
שומרת
פלי, קליפה שומרת פלי, כן, גם זה אפשר.
ואז מתוך התוכנה הזאת
צריך
בסופו של דבר להגיע
ליעקב בני ישראל מן העבודה. חכה, לא יודע. כן, קראנו עד כאן. כן.
מה, אתה צריך ללמוד את התוכנה הזאת?
אתה רוצה או לא רוצה, אתה חייב ללמוד. הרצון לקבל זה אתה, והפרו זה התוכנה שבתוך הרצון לקבל, שבלי הפעולות האלה שעוברות על הרצון לקבל, הוא לא יוכל להתקרב לבורא. אז אתה על ידי תוכנה הזאת מתקרב לבורא. זאת אומרת, בין ברירה אתה מקיים פקודות הפרו, מה שנקרא. פקודות של התוכנה הזאת.
מה עוזר לזה שאני מכיר את התוכנה?
בזה שאתה מכיר את התוכנה, אתה קודם כל רוכש אותה, ומתוך זה יש לך הכרת הבורא אחר כך, כי התוכנה זה שלו. מהרצון לקבל אתה מבין אותו שהוא ברא אותו, וברא אותו בתוכנה כזאת, אז אתה על ידי זה מכיר את הבורא. וממעשה חיקרנוך אתה מכיר כבר אותו, מחשב את הבריאה, למה בצורה כזאת? להתייחס אליך, ברא את הכל, להתאים לך וכן הלאה. אתה עוד לא יודע מה שנמצא בפני. בתוך פרו יושב בורא ומנהל את כל העסק. הפרו זה תוכנה החיצונית של הבורא בתוך היצרה בתחילת הדרך. מי זה פרו? יש למישהו עוד בחירה חופשית, כוח והנהגה, השגחה, חוץ מהבורא? לפרו זה ביטוי החיצון שלו במצב שאדם עדיין נמצא בהתפתחות הראשונה. זה נקרא פרו. אנחנו צריכים להפסיק להסתכל על הדברים האלה כמו מסיפורי סבתא, ולראות את זה שזה הבורא מנהיג אותנו דרך כל מיני כאלה מערכות שכך הם נקראות. אחרת אתה לא תמצא אף פעם את עצמך מייחד את ההשגחה, ופרו והיטלר ואימא שלך ושכן, כולם יהיו אצלך כאילו שייכים למקורות שונים. אלה זה לבושים של ההשגחה, כך הם נקראים, פרו. נו, נתקדם עוד כך.
קוף יוד א', טורבט, פסקה, וזה פירוש שפרעו. וזה פירוש שפרעו הקריב, שדרשו שיקריב את ישראל לתשובה. וזה היה בכוונה תחילה, כדי שאחר כך ייקח מהם הכל לרשותו. אז זה קראנו כבר, אני חושב, נכון? כן. אז פסקה הבאה. וזהו פירוש באבן הרי מסקנות. היינו, שזה היה לישראל. זאת אומרת, שכל כמה שהיה עובדים בזמן גלות, הכל לקח פרעו לרשותו. וממילא היו עם ישראל עניים, שנקרא מסקנה בחינת עני. ועוד יש לפרש מסקנות מלשון סכנה, שהם היו בסכנה גדולה, שלא יישארו במצב זה כל ימי חייהם. אבל לפרעו היה עבודתם של ישראל פתאום ורעמסס, היינו ערים יפים מאוד מאוד.
רק לכוונה לקראת הבורא שנקרא ישראל, למגמה הזאת, לנטייה הזאת, אז הפרעה ופתאום ורמסס, כל העבודה הזאת זה עבודת מסכנות. למה? כי הם כמה שעובדים, הם מאבדים אחר כך את ההתקרבות לבורא, זה נכנס לכלים לקבלה אחר כך. לכן בונים מצד אחד ערים יפות, ומצד שני נשאר להם הפסד, אפס מהעבודה שלהם. מתקרב, מתקרב, עבודה, קבוצה, לימוד, הכל, בום, אפס. עוד, 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 בונה כאילו דברים יפים ועושה פעולות טובות, ושוב נפילה. אז לכן נמצאים במצב, כמו שהוא אומר, סכנה, מלשון גם כן סכנה, שיכול להיות שמצבים האלה הם יהיו בלי סוף, ואז מה יקרה הלאה? וצריך להיות כאן איזה מין יציאה חדה מהגלגולים האלו, כן? אחרת זה חוזר חלילה כל הזמן. שבונה ונעלם, בונה ונעלם, זה דווקא בינה ומלכות, בינה ומלכות, מתי ולא מתי, רק בצורת שזה נכנס לקליפה, זה אותו לופ. מה שצריך להיות בין בינה ומלכות בעבודה על מנת להשפיע, רק זה על מנת לקבל. אבל זה אותה עבודה, כלים דה השפעה מקרבים, ממלאים, כאילו מביאים את המאור, והוא נכנס בכלים דקבלה. וככה זה, אבל מתוך זה, בכל זאת, שהאדם עובר את הדברים האלה, הוא בונה מערכת הפנימית של התקשרות בין בורא לכלים דקבלה שלו, דרך כוונה בעל מנת להשפיע, הוא בכל זאת בונה את המערכת הלא טובה, הלא נכונה, אבל בכל זאת זה קשר בין בינה למלכות השבורה. זה מה שקורה כאן, וזה התפקיד של הפרעה. נדמה לו, כביכול, נדמה לאדם, דרך להגיד, שהוא בונה משהו אחד והוא בונה משהו שני. שלא בונה את הערים היפות של השפעה. זה גם כן נכון. אבל בונה בפנים קשר בין כלים דבינה וכלים דמה, שעולה להשפעה ונופל לקבלה. וככה זה הרבה פעמים. כן.
הזאת מול פרעה זה רק מעבר מחסום, או שכל מדרגה כוללת את כל הרי מסכנות, פרעה וזה?
העבודה הזאת זה עד יציאת מצרים וקבלת התורה. עד הלידה. הלאה.
ולפי זה יהיה הפירוש, ויבן הרי מסכנות לישראל, ולפרות פתאום ברעמסס. היות שכל מה שעבדו ישראל נפל לקליפות, ולא היו רואים שום ברכה בעבודתם. ובזמן שהיו מתגברים בעבודת אמונה ובבחינת השפעה, אז כן ראו פרייה ורבייה. וברגע שנפלו לבחינת ידיעה וקבלה, היו תכף נופלים לרשות קליפת פרעה. ואז באו לידי החלטה גמורה ומוחלטת, שהעבדות צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השפעה.
גם בלהשיג את ההשפעה, גם באחר חלאות הם כלים לקבלה, חייבים לעבוד למעלה מהדעת. כי מה שפרו מוצץ מהם, זה על ידי זה ש... איך להגיד? משכנע אותם לעבור לדעת. ואם היו נשארים למעלה מהדעת, אז היו שומרים על עצמם לא ליפול לכלים דקבלה. אז לזה מגיעים אחר כך, להבנה הזאת, שכדי לא ליפול ממה שרוכשים לכלים דקבלה, לאכזבות, לבעיות, בעצם צריכים לא ליפול לדעת, לדרוש שיהיה לנו ידיעה, שיהיה לנו הבנה, שיהיה לנו רכוש ורוחניות, שנראה איך מתקדמים, שנבין איך מתקדמים. זה בעצם המצב שבו אדם נכשל, מסכים, רוצה אותו, ואז נופל לכלים דקבלה. דורש ידיעה מתוך השגה הרוחנית, מתוך, זה לא השגה, ובזה שוב מצליח פרו. אז כשאדם רואה איך שזה קורה מתוך אכזבות וירידות ועליות, מתוך התוכנה הזאת הפנימית, מתחיל להבין שכדי להישאר מעלה ולא ליפול, לא להעביר את ההשגות שלו לכלים דקבלה, לקליפות, לאובדן, הוא חייב להישאר כל הזמן בלמעלה מהדעת. כמה שיתאספו אליו כלים דקבלה, כמה שיבוא אליו פרו לדרוש את השכר שלו, זאת אומרת הרכוש שרכה שם, שקיבל, האדם יישאר עם זה ולמעלה מהדעת, זאת אומרת בחבד העלייה. זה נקרא שבאו לידי החלטה הגמורה ומוחלטת שעבדות צריכה להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת ההשפעה. זאת אומרת, תמיד, אף פעם לא יורדים פחות מזה. זה נקרא, משתמשים באחב דעלייה, בכלים דהשפעה, אף פעם לא לתוך הקבלה.
זה בעצם המטרה של הפרעה, נכון? להביא את האדם להבנה כזאת, להחלטה. ואיך אדם יקרב המצב? כי יש כזה דרך שהפרעה מביא את האדם להכרה כזאת. ואדם יכול
האדם מבין או לא מבין, אם הוא עושה מה שמזדמן לו לעשות, הוא מגיע לזה. ההבנה היא באה אחר כך, מתוך העשייה. כמו שתינוק שהוא קודם כל לומד איך לעשות את הדברים, אחר כך מבין מה לימדו אותו. אתה גמרת בית ספר לפני 15-20 שנה, אולי רק עכשיו אתה מבין למה לימדו אותך כמה דברים שם. אז היה נראה לך שזה הכל מיותר. וגם כן על כל המוראות החיים אחר כך אנחנו לפעמים רואים למה עברנו את זה, מה הצורך שהיה בזה. אנחנו לא באים קודם להבין ואחר כך לעשות, אלא קודם עושים, זה עובר עלינו ומתוך זה לומדים. פרעה דורש ידיעה, זה השכר שלו. מה אני עושה, איפה אני נמצא, מתי נעבור מחסום, מתי נהיה יעני גדולים, זה פרעה. איך להתייחס? בהתאם לזה. אולי אתה רוצה להישאר אצל פרעה? אז אתה נשאר אצלו לעבוד, בונה, אתה רואה מישהו שם לי פירמידה, אני יודע מה זה שם. אתה בונה פירמידות, אתה רואה? זה פלסטיק או קריסטל יפה? אתה רואה? או אתה בונה כאלה דברים. כן, או שאתה מתעלה מעל זה.
אז בן אדם עכשיו עשה איזושהי עבודה וצריך לקבל שכר, זה לא מבין.
לא, אם אתה משיג משהו רוחני, אתה נזהר מאוד להישאר בזה דבוק, רק כלפי הבורא. בכל הרצונות שמתעוררות אתה שולל אותם, אלא אם כן אתה מסוגל לצרף אותם על מנת להשפיע. נשאר באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת שאתה לא מפעיל כלים לקבלה, אלא אם כן זה לא מנתק אותך מהשפעה.
מה לצבים ראש?
אני לא יכול להסביר לכם את הדברים האלה. זה עוד לא לביצוע. יש בזה הרבה כאלה חוסר מילים, חוסר הרגשה. זה לא... אין מילים לזה. נגיע לזה. הלאה.
קובי"ב פסקה שנייה. אבל ראו שאין כוח בידי עצמם לצאת משליטת פרעה, לכן כתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פחדו שלא יישארו שם בגלות לעולמים, ואז ותעל שוועתם אל השם וזכו לצאת מגלות מצרים.
זאת אומרת, היה ברור מתברר לאדם שאין לו אפשרות להפסיק את האופנים האלו שכל הזמן עולה יורד, עולה יורד, עולה כלפי הבורא, אחר כך מוסר מה שהרוויח לפרעה, ולא יכול להפסיק את הסיבובים הללו. ו מה לעשות לא יודע, והאמת לעשות אין כאן מה חוץ מ לצוק לבורא שייתן להם נקודת הדביקות, נקודת הדביקות בו, שאז הם מתנתקים מהפרו. האם זה בסדר? היית שם באיזשהו ארץ, נהנית קצת, היית חי, התקשרת לחינוך, לתרבות, המשה גדל שם, כן, אצל בתיה, זה לא ככה, כן? זאת אומרת, איך אדם יכול לצאת, במילים אחרות, ברמה אחרת, איך אדם יכול לצאת למשהו רגיל? גם לעלות כלפי הבורא זה תענוג, גם לרדת לפרעה זה תענוג. אתה מבין, מרגיש, אתה נמצא באיזה רכוש, אתה מרגיש את עצמך שמבוסס על משהו. זה לא שאתה מוסר למישהו משהו, זה אתה מרגיש בכלים שלך, שמה שרכשת בעלייה, עכשיו יש לך בירידה. הירידה, וזה לא שיש לך מצב רוח רע. הירידה שאתה נהנה ממה שהשגת בעלייה, זה הפרו. אז יש תענוג להיות אצלו בשל. אם כך, זה לא כל כך פשוט לצוק לבורא, תן לי דביקות אליך שאני אתנתק מהפרו. זה להתנתק מידיעה, להתנתק מאיזה הרגשה, מיסודות שאני כן הולך ומבין ורוכש, שאני רואה צדקות הדרך לפי כל הסימנים, העולם יותר גרוע ואני ברוך השם יותר טוב, מסתכל על כולם, יורק על כולם מלמעלה, הם כולם כלומניקים, מה הם מבינים בהמות, ואני מבין עם ראש, ככה הולך ויודע עתיד כל הדברים האלה, להתנתק מזה וללכת בחושך לגמרי ובשמחה מהחושך הזה, אחרת זה לא נקרא הליכה. לזה לצוק, לצוק מזה ש כל הידיעה שנפתח לי הכל, אני מרגיש ואני מבין, אני לא רוצה את זה, לצוק שתפתור אותי מדברים האלה. זה, וינחו זה דבר מאוד קשה. וינחו זה שאני לא רוצה, לא בלב ולא במוח, להרגיש שום דבר כהוכחה לדרך שלי, לא להיות קשור לכלים בקבלה שלי בכלל. אם כן, כך אותם אתה תהנה אתה מהם, אני לא רוצה. זה נקרא בקשה על הגאולה. תראו עד כמה שפרו חייב ללחוץ על בן אדם שירצה לצאת מהמצב, כי זה כל היסוד שלנו, זה כל הידיעה וההרגשה, זה כל העולם שלי. לכן יציאת מצרים נקראת לידה, שהוא ממש נולד לעולם חדש, הוא מת כלפי מציאות הקודמת. נו, ארד, מה יש לך לשאול? כן. איך עושים את זה על ידי החברה?
מה הסיבה שאדם יעזור?
זה פרו גורם.
יעזור?
פרו מפטר באדם, המצב הזה שאדם עובר זה שזה נקרא פרו. אז באדם מתפתחים שני נקודות קוטביות, קשר עם הבורא ונפילה לרצון לקבל, והוא מתחיל להרגיש לאט לאט את הניגודיות שביניהם, והמאור מחזיר למוטב. בינתיים עוסק הרי בכל הפעולות כדי למשוך את המאור, אז הוא מתחיל את שני נקודות האלו לבקר באור שיורד עליו ורואה איזה נקודה יותר קרובה, ואז מתחיל להעדיף אותה, מתחיל להעריך אותה יותר. טוב, זה ודאי חברה, כמו שאתה רצית לשאול, בספרים וכל העיסוק נותנים לו ערכה לנקודת הבינה יותר מה שמנקודת המלכות, יותר מה שמתחיל להעריך להיות לסמוך על הבורא ממה שלהיות יודע בעצמו. בוא נגיד זה אנחנו יכולים להבין משפט כזה. הוא גדול, הוא מפקח על הכל, אם הוא יודע, אם הוא מפקח, אם הוא, אז אני רגוע. זה בתוך רצון לקבל, אבל זה בכל זאת אני רגוע, אני לא רוצה לדעת כלום. שיגיד לי מה ומו, אני מוכן למסור את עצמי לכל מה שיגיד, רק הידיעה הזאת שמסרתי לו את זה והוא, וזה אצלו. זה וינחו, זאת אומרת זה עדיין במצרים, ודאי לעצמו, ודאי, אבל זה כבר ערכת העליון יותר מכלים שלי. והלאה כבר עוד פעולות, זה הרבה באמצע. אם לדבר על היציאה, אולי אנחנו בכלל נוכל לדבר על זה.
מעין ברירה,
זה הכל מעין ברירה. זה אם אתה נמצא ברצון לקבל, אז מוציאים אותך בכוח, בלחצים, ודאי. כל פעם זה רק להכניס אותך לרצון לקבל, אתה צריך שבע מתוך רב גם כן, אבל לשבע שנים טובות. כן, שאתה תתקלל איתו, שאתה ככה תתחבק איתו, שהוא נותן לך רשות, ככה אישור שאתה נעשה גדול בארץ הזאת. כן, מצרים. שולט. אחר כך, שהתקשרת בכל השבע ספירות, עכשיו זהו. זה הכל מכל התוכנה הפנימית.